מאמר קו דלד, חידוש הבריאה והתפתחותה. איתכם יהודה גלעד, אנחנו לומדים בספר מאמרי הסולם, כרך א', כבר הגענו למאמר קו דלד, אנחנו קוראים את הדברים של בעל הסולם, כדי שנדע את הדברים שכתב עבורנו, הדברים קשורים אלינו, ולכל נשמת האומה, ורלוונטיים גם היום. אני מנסה להסביר וקצת להעיר את הדברים, כפי שידי משגת, דברים שלמדתי ב-15 שנים האחרונות בבית מדרש הסולם, אצל הרב אדם סיני, שליטה, מתחילים. לפני המאמר של היום, שהוא מאמר קצר מאוד, בסתום, כי לא פירט אותו בעל הסולם, וצריך מישהו כמו הרב אדם סיני, שיוכל להסביר אותו ולפרט אותו, ולהשליך אותו על פני המציאות הרוחנית והספירות מחד, אבל מאידך גם על נפשנו, איפה הדברים מתפעלים בנפש, אבל אני לא יכול להסביר ככה את הדברים, וזה מזכיר לי מה שלמדתי אצל הרב בבית מדרש הסולם, שהפגישה שלנו עם התורה היא לא כדי שנבין דווקא, אלא כדי שנראה בכל פעם, בכל לימוד שלנו, הזדמנות להתחבר לתורת השם ולהתחבר למצווה, נותן המצווה. ובמקום הזה שנוכל כמו לצאת לפגישה זוגית ולהכיר את בת הזוג שלנו או בן הזוג שלנו מחדש. הזדמנות להכיר מחדש. ויש מאמרים שהם סתומים, לא מבינים אותם, אבל המפגש עם התורה הוא זה שחשוב, וזה מה שהם מצפה לנו היום. מאמר קצר מאוד, קשה להסביר אותו, אבל נעשה מה שנוכל. אז ככה זה הולך. חידוש הבריאה הוא סוד חושך והיעדר מכל הצדדים. הן שאין בו אור, והן שאינו ראוי לקבל אור, והן שאינו ראוי להתקיים בו האור מחמת חולשת עצמו, והן שאינו ראוי לקיום משום שיחריבו אחרים הסמוכים אליו. ומתחילה לא היה תיקון כלל, ושום סדר, אפילו סדר של קיום המציאות, בסוד הכתוב, ובראשית, והארץ הייתה תוהו ובוהו. והיה הולך ומתפתח ומשתכלל עד היום הזה, וגם היום עדיין אין סדר הטבע מתוקן, אלא בבחינת רוב, כי יש שנולדים במומים, ויש נפלים וכדומה. הרי כל זה משום שההתפתחות בלתי נשלמת, וכל הנעל במציאות, ואין צורך לומר בקיום המציאות, שהרי הפרנסה וקיום הוא על דרך איש את חברו חיים בלאו, ומלא צער ומחובים. וכל זה חוזר לתיקון גמור בגמר התיקון. וזה סוד הכתוב, והיה באחרית הימים, כי יפלא בעיני העם וכו'. כה אמר השם, גם בעיני יפלא. זה מסחריה. כלומר, אשר מגרעיני היעדר המוקפים בבעלי חורבן, יוכלו להתפתח לדרגה שלמה ונפלאה, שיהיה בגמר התיקון שלם מכל הצדדים בסוד הכתוב, כל הארץ לרגלו פדה. עד כאן המאמר, יש פה 4 פסקאות, נתייחס למה שכתוב פה, כדי שקצת יהיה לנו כלים להתבונן, מה שכתבנו על בעל הסולם, אז ככה, חידוש הבריאה הוא סוד חושך והיעדר מכל הצדדים. אז מושג החידוש, צריך להבין אותו, מה זה בריאה? בריאה זה שיוצא דבר לבר מהאחדות השלמה. מה זאת אומרת? אם יש אחדות שלמה, אם יש שלמות של הבורא, שום דבר לא יכול לצאת מחוץ לאחדות הזאת, כי הכל כלול בתוך שלמות הזאת. זה דבר שלם, הוא גם שלם ואחדותי, כי אין שום דבר שמפריד בין החלקים השונים שלו, כי אין שום חיסרון בבורא, שהוא מייצג עבורנו את השלמות האולטימטיבית. אז מה זאת בריאה? איך יכול להיות עוד דבר שמחוץ לזה? אז קודם כל אנחנו צריכים להתייחס למושג בריאה. בריאה זה יוצא לבר, זאת אומרת דבר שהוא לא כלול בשלמות הזאת, הוא יוצא מחוץ לשלמות הזאת. זאת אומרת דבר שלא קיים בדבר השלם הזה. האם זה אומר שהדבר הזה הוא בלתי שלם בהכרח? כי הוא יצא מהשלמות? איך יכול להיות שדבר בלתי שלם יצא מדבר שלם? יש פה הרבה שאלות שיש עליהן תשובות, אבל מה שחשוב להבין פה שבריאה זה חידוש. כי אם יוצא דבר לבר מהבורא, דיינו זה לא הבורא. כי אם זה היה הבורא, היה נשאר באחדות. אבל אם הוא יצא מחוץ למציאות הבורא, שאנחנו לא חוקרים בה, אז הוא דבר מחודש, דיינו, לא היה אותו קודם. והרצון לקבל, כפי שאנחנו רואים, באמת לא היה קיים בבורא. אין אותו בבורא, כי בבורא אין חיסרון. והחידוש הזה, איך הוא ייתכן, איך הוא אפשרי. באמת קשה לנו לתפוס את זה, ואנחנו אומרים שבורא חידש את הבריאה, או ברא את הבריאה, מפת לכל יכולתו. ככה אולי זה נותן כלי להתבונן בשלימות של הבורא יתברך, שיכול לחדש כזה דבר במציאות. אז הבריאה הזאת, או חידוש הבריאה, הוא בסוד חושך והיעדר מכל צדדים. חושך זאת מהות שהתחדשה. חושך זה לא היעדר של אור. חושך זה מהות משל עצמה, זה רצון לקבל את הטבת הבורא השלמה, זה דבר בפני עצמו. והיעדר מכל הצדדים, הכוונה לא צדדים במציאות הגשמית, ימין, שמאל, למעלה, למטה, אלא בחינות מתכוון פה. מה הבחינות שמתכוון פה? מונה לנו שאין בו אור, חיסרון לאור, אין בו אור, הן שאינו ראוי לקבל אור, דיינו אינו מתוקן בהשוואת צורה כדי שהאור יוכל להיכנס לתוכו, והן שאינו ראוי להתקיים באור מחמת חולשת עצמו, דיינו שהאור לא יכול, הוא לא יכול להחזיק את האור הזה, דיינו הרצון צריך להיות מספיק חזק מצד אחד, מצד שני צריך שיוכל לקבל את הרצון מטעם שהוא רוצה לקבל, כי באינסוף אנחנו רואים שמלכות אינסוף קיבלה את האור בצורה פסיבית, רק כי הבורא רוצה שהיא תקבל. ואחרי צמצום אנחנו רואים מציאות שיש תוכיות לכלי, דיינו שיש רצון עצמי של הכלים שאפשר לקבל אותו אחרי שיש התפשטות האור והסתלקותו, כפי שאנחנו לומדים בתעס חלק א' ופתיחה לחומת הקבלה וכו'. והן שאינו ראוי לקיום משום שיחריבו האחרים הסמוכים אליו. אני לא יודע כל כך להסביר את זה, מה שאני מבין, שכשמדבר על רצון, רצון צריך להיות במסה קריטית מסוימת שיכול להתקיים ולא להיבלע לרצונות אחרים הגדולים ממנו, כי קטן בטל בפני הגדול. אז מצד חידוש הבריאה, אומר לנו בעל הסולם, שיש איזושהי נקודה בציר הזמן הרוחני, בשונה מציר הזמן הגשמי, זה בעצם שרשרת של סיבה ותוצאה, של הגיונות, של תיקונים, שיש מציאות בלתי מתוקנת לגמרי. דיינו, חסרים הרבה דברים, החיסרון הוא בהיעדר מכל הצדדים. אפילו שהוא בא במטרה להכיל את כל האור, יש מציאות שלא רק שאין בו אור, הוא לא ראוי לאור הזה, הוא לא יכול להחזיק את האור הזה, כי הרצון בעצמו לא יתפתח דיו, וכו'. אז נותן לנו איזושהי נקודת התחלה. ממשיך. ומתחילה לא היה תיקון כלל. זה מה שאמרנו עכשיו. ושום סדר, אפילו סדר של קיום המציאות. קיום המציאות זה אותו דבר שלמדנו במאמרים האחרונים, שיש מציאות, קורה פה קיום המציאות, ויש כלכלת המציאות, שזה שכלול המציאות. אז לא היה, המציאות של ההשגחה המושלמת גם לא הייתה, כפי שאומר לנו פה. בסוד הכתוב, והארץ הייתה תוהו ובוהו. ויש מאמר יפה מאוד בהקדמת ספר הזוהר על העניין הזה, מה זה אומר שהארץ הייתה תוהו ובוהו, ומה עכשיו במעשה בראשית היא לא תוהו ובוהו. יש תיקונים מסוימים לפני שהם מגיעים ומתקנים את עולם האצילות וכו', צריך ללמוד את זה במקום. דיינו, יש התפתחות, התפתחות. זה הנושא של ה... מאמר הזה, ממשיכים, והיה הולך ומתפתח ומשתכלל עד היום הזה. כפי שאמרנו, יש התפתחות שמצד אחד הבריאה היא שלמה בשלמות תלויה, בקשר שלה עם הבורא. דהיינו, השלמות שלה היא תלויה בכמה שהיא תוכל להיות דבוקה בבורא יתברך, שהוא ממילא רוצה לתת לה את ההטבה המלאה האינסופית. אז במה היא בדיוק שלמה? היא שלמה בזה שהיא באה לעשות את התפקיד שלה. יש לה את הרצון האינסופי שיכול להתגלגל בצורות כאלה, שיוכל לרצות באופן מלא, להשתוקק באופן מלא, לקבל את ההטבה האינסופית של הבורא. בזה היא שלמה, בזה היא באה לעשות את התפקיד שלה. אז אם היא שלמה, אז מה כל נושא ההתפתחות? אנחנו רואים את ההתפתחות במציאות שאנחנו חווים אותה, כי אנחנו חלק מההתפתחות הזאת. אנחנו רואים את העולם בצורה כזאת, כי יש לנו תפקיד להשתלב עם ההתפתחות הזאת, ולהיות פעילים בהתפתחות הזאת. ויש התפתחות. וכשאנחנו מדברים למה להתפתח מהטבע, הטבע הוא מושלם, בוא נחיה את הטבע המורגש, אנחנו רואים פה שכל הבריאה היא נמצאת במהלך של התפתחות, לכן אנחנו גם צריכים למצוא איפה אנחנו צריכים להתפתח ולזוז ממדרגה אחת למדרגה אחרת, גם בהתפתחות הנפשית שלנו, גם בהתפתחות הרוחנית שלנו. כפי שהבריאה מתפתחת, וכך אנחנו מיושרים על תדר של קרן הבריאה. ואומר לנו עוד, וגם היום עדיין אין סדר הטבע מתוקן. סדר הטבע אפילו שאנחנו תופסים אותו כשלם, אינו מתוקן, אומר היום. מה זאת אומרת? הרי אנחנו רואים שטבע שולם. אומר לנו פה, אלא בבחינת רוב, זאת אומרת, רוב הטבע כפי שאנחנו תופסים אותו, אנחנו תופסים אותו בצורה שלמה. אז איפה זה לא שלם? כי יש שנולדים במומים, ויש נפלים וכדומה. הרי כל זה משום שההתפתחות בלתי נשלמת. אומר לנו, שאנחנו רואים דברים מעוותים בטבע, איך אנחנו יודעים שהם מעוותים ולא חלק מהטבע? כי אנחנו רואים שהרוב הוא שלם, ויש דברים שהם חורגים. אנחנו רואים את זה בהתפתחות של המין האנושי, אנחנו רואים דברים שהם נולדים עם מומים. מה הכוונה? שדבר נולד, אתה אומר, הוא תם, הוא שלם, ככה הוא צריך להיות, או ככה לפחות הטבע מסמן לנו בשלמות שלו, שאומר לנו פה שיהיה על פי רוב שלמות. ויש הנולדים עימומים שאנחנו רואים שמשהו שם לא כפי הטבע, משהו מוזר. ולהגיד, כן, אבל ככה הוא נולד, וזה צריך להיות כנראה הדבר השלם, זה לא תירוץ. ומגלה לנו פה כי הסדר של הטבע הוא עוד לא שלם, כי אנחנו במהלך ההתפתחות. זה אומר שאת המומים אנחנו צריכים להתייחס אליהם כמומים, ולעסוק בתיקונים. ואם אני נולדתי כזה, זה לא אומר שכזה אני צריך להישאר. כל תינוק, אומר לנו הרי הקדוש, הוא רע, כי הוא רוצה רק לעצמו, הוא רוצה לנצל את כל העולם לטובתו, אפילו שאנחנו רואים אותם כחמודים, כי הם מייצגים איזושהי שלמות, איזושהי תמימות. אבל אנחנו מתפתחים מהאנוכיות המופרזת של תינוקות. אנחנו מתפתחים למציאות שאנחנו יכולים לקלוט אנשים סביבנו, לקלוט רעיונות יותר גדולים, להבין שאנחנו יכולים להיות חלק מחברה יותר גדולה או כללים יותר גדולים. אנחנו עוזבים לאט לאט את האוטיזם החברתי שלנו, ורואים בזה התפתחות, וזאת אכן התפתחות. אז המומים האלה שבאו בתהליכים ראשוניים של לידה, של דברים חדשים לעולם, שהם מזוהים אצלנו כדברים שלמים, תמימים, המומים האלה באו להזכיר לנו שיש עדיין, שאנחנו עדיין בשלב של התפתחות של המציאות, ויש מה לתקן. וגם בטבע, וגם הטבע מסמן לנו שיש עיוותים בעולם שעוד עומדים לתיקון. זה מה שאמר לנו פה, הלאה. וכל הנהל במציאות, דיינו במה שאמר קיום המציאות, הדבר השלם, בטבע. ואין צריך לומר, בקיום המציאות. שימו לב, בעל הסדר אמר לנו קודם, שמתחילה לא היה תיקון כלל, ולא היה אפילו סדר של קיום המציאות. ופה אמרנו במשפט הזה, שכל הנעל, זאת אומרת, כל הפסקה הזאת, הייתה מדוברת על המציאות, וכל שכן בקיום המציאות. אז צריכים לשים לב. שהרי הפרנסה וקיום הוא על דרך איש את חברו חיים בלאו, ומלא צער ומחובים. וכל זה חוזר לתיקון גמור בגמר תיקון. אפילו שהטבע לא מתוקן ויש לנו מה להתקן שם, ובקיום או כלכלת המציאות ודאי יש הסדרים. כדי לסמן לנו שיש לנו מה לתקן, יש לנו מקום לעבוד, יש לנו מקום לשכלל, להביא מאלף עד תף וכו'. אומר לנו פה שכל הדברים האלה, כל ההסדרים האלה, כפי שאנחנו תופסים אותם היום, יבואו לתיקון גמור, דיינו, לא ישר מקום לא מתוקן. אז בגמר תיקון אנחנו נראה מציאות חוזרת, אומר לנו פה חוזרת לתיקון גמור, דיינו, במצב האלף המציאות הייתה שלמה. במצב הבית אנחנו רואים, אנחנו בתהליך של עבודה, ודווקא כן צריכים לראות הסדרים וחסרונות ותקלות וכו', ומומים כדי לדעת מה לתקן. במצב הגימל, שהוא כמו מצב האלף, רק אחרי שעשינו את העבודה ויש לנו השתוקקות משלנו למלא את תפקידנו, הכל חוזר להיות בשלמות, כי לבריאה יש שלמות תלויה. פסקה אחרונה, וזה סוד הכתוב, והיה באחרית הימים, כי ייפלה בעיני העם וכו', כה אמר השם, גם בעיני ייפלה. כלומר, אשר מגרעיני העדר מוקפים בבעלי חורבן, יוכלו להתפתח בדרגה שלמה ונפלאה, כאלה שיהיה בגמר התיקון שלם מכל הצדדים, בסוד הכתוב, כל הארץ לרגלו פדה. אז מה אומר לנו פה? אומר, מגרעיני העדר, דיינו רק מחסרונות בלתי מפותחים, רק מרמזים של חסרונות שמגנים אותנו לעשות איזושהי תנועה בסוד בית המוסרות שההשגחה מחזיקה את המציאות, התענוג והמחוב, המוקפים בבעלי חורבן. בעלי חורבן עמדנו כאלה שרוצים להחריב סדר ישן, אפילו את עצמם, כל שכן את הסביבה שלהם, כדי להתקדם לאיזושהי מדרגה שהם רואים אותה כמדרגה חשובה או איזושהי אמת. זאת אומרת, סוג של התפתחות של נותנים לך רמז של היעדר, ואתה מוכן בסיס החיסרון הזה לעזוב את המקום שבו, שעליו אתה עומד, ולהתקדם ולתקן עוד מדרגה. זאת אומרת, זה מקום מאוד מאוד מאוד, מאוד ראשוני, שממנו מתפתחים, יוכלו להתפתח לדרגה שלמה ונפלאה, כאלה שיהיה בגמר תיקון. ומה יהיה בגמר תיקון? שלם מכל הצדדים, צדדים שהזכירו לנו קודם, שיהיה בו אור, וכן האור יהיה ראוי להתקבל, וכן הוא יוכל להתקיים, כי יש רצון חזק שיודע להחזיק את האור הזה, וכן יהיה רצון כזה שיהיה לו נוכחות וחשיבות במציאות, הוא יהיה מחובר לכלל, ולא יתבטל כלפי רצונות אחרים שהוא יותר גדולים ממנו. עד כאן קצת טעם על המאמר הזה. מה ניקח מהמאמר? אני חושב שטוב לנו לזכור שאם אנחנו רואים דברים בלתי שלמים, שלא נאשים אף אחד. גם לא את עצמנו. אנחנו רואים שכל החסרונות שמגלים לנו זה מדרגה שרוצים לקדם אותנו. שכל קרן הבריאה מתפתחת בכיוון טוב וחיובי לכיוון גמר התיקון. אנחנו צריכים לראות שאנחנו חלק מזה. להרגיש את עצמנו ככאלה שרואים דברים בלתי שלמים ולוקחים אותם כחומר גלם לעבודה ומתפתחים ומקדמים את גמר התיקון הזה. אני חושב גם שהמאמר הזה מפגיש אותנו שוב עם מושג של גדלות השם ושלמות השם, שנותן לנו גם את ההטבה השלמה וגם נותן לנו מקום להשתתף בסדר נפלא. ודבר נוסף, אני חושב שהמאמר הזה יותר מכל מגלה לנו את החיסרון שלנו, שאנחנו לא כל כך מבינים את דברי בעל הסולם. יש דברים שהם מוסתרים מאיתנו, יש הרבה דברים שצריך ללמוד. אומר לך פה בסוד הכתוב ככה או בסוד הכתוב ככה, ולא הסביר, ואתה לא כל כך יודע מה העניין. והחיסרון הזה צריך לגרות אותנו ללמוד יותר. לא רק כדי שנוכל להבין, כדי שנוכל להיפגש עם התורה ולאהוב אותה, וגם דרכה להתחבר לבורא. כי אם אנחנו נלך באמונה שלמה, ממילא אנחנו נרגיש את עצמנו שלמים במציאות העבודה, שלווים, אנשים שרוצים להתחבר לכלל ולתת מעצמם, וגם נוכל להימלט מכל הפחדים והתופעות הנפשיות השליליות שהדור שלנו חווה כל כך. אני מאחל לכם שבת שלום, חברים יקרים, תמשיכו ללמוד, תודה על המשובים והלייקים, נתראה בעזרת השם בשבוע הבא.